ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סוף פסקה א', פסקה ב', בסדר? הלאה. כללו של דבר, אני קורא את הסיכום של הכוזרי. אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, בגש לך זוך הלב ככל אשר תוכל.
מה זה זוך?
זוך זה
קיוב,
איך?
פיור.
שימו לב, הוא לקח לך, בסדר?
תסתכל
לך, אין בעיה, ככה זה עובד. כללו של דבר, קדימה. אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, שזה מטרתך להשיג את האמת הזקה, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל. מה זה זוך הלב?
מידות טובות, לא?
מידות טובות. מי מגדיר מידות טובות?
אני.
אני. בסדר, זה אולי ההבדל העקרוני הגדול והמוחלט פה. ואז תגיע אל מבוקשך שהוא ההידבקות ברוחני ההוא. זאת אומרת, בשכל הפועל. ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים.
מה קשר נבואה?
איך אתה אומר נבואה? מצוין.
אין אלוקים, כאילו אין קשר בין...
מה זה נבואה? אין אלוקים, נכון? אז זה גם זה, כמו שהוא אמר מקודם, באמצע הפסקה, הוא יגיד לנו, זה על דרך ההשאלה. זה לא באמת יש מישהו שידבר איתך. אבל אם אתה תהיה אדם כל כך ישר, כל כך נקי, אז זה ינביע אותך. היושר שלך יהיה מוצק, תדמיין דברים ישרים לפי שיטתך, אתה תחלום חלומות אמיתיים לפי שיטתך, וזה בסדר. זהו הפילוסוף, ואנחנו רואים את זה בחיים. אתם עדיין לא יצאתם לחיים כדי להבין כמה הטענה הזאת היא רצה, רצה כל הזמן. אתה יכול להגיד למישהו כל הזמן להתלהב עליו, ולהגיד לך, תשמע, זה יפה וזה בסדר, אבל זה בשבילך. וזה לא אמור לגב, אני שיטה האמת שלי, אתה האמת שלך, הכל בסדר. זה שיטה שנובעת מזה שהעולם הוא קדמון, שאין מגמה לעולם, וכל אחד יכול לחיות את חייו, העיקר שהוא יהיה בסדר עם עצמו ויהיה לו משמעות לחיים שלו. ואם הוא יהיה אדם רוחני, זה אומר שיש לו משמעות יותר עמוקה מאדם שכל הזמן יושב על שפת הים ומעשן נרגילה. כן, זה רמה, זה רמה. אתה אדם ברמה, ותראו מה קורה בתרבות החילונית. אנשים אומרים, כולם, האדם הזה הוא אדם ברמה, זה אדם ברמה. למה? כי הוא אדם שחושב, הסכר אצלו הוא זה שמליך את העניינים. אנחנו מנווטים על ידי החברה המערבית, שהעיקר שהסכר שלך יביא אותך למקום שאתה אדם חושב. וזה מצוין, זה בסדר גמור לחשוב, אנחנו לא רוצים להיות טיפשים, אנחנו, כל התורה שלנו, אנחנו יושבים כל היום, שוברים את השכל, כן, לאמץ אותו ולהיות אנשים חכמים. אבל מה זה חוכמה? האם זה חוכמה, זה כלי להופעת תוכן אידיאלי מוסרי שמגיע מהאינסוף, מאלוקים? זה יגיד לך הפילוסוף, חס ושלום. זו טענה טובה מה שהוא אומר, ותראו מה עונה לו, עד כאן למדנו, מה עונה לו המלך. כאילו אחרי נאום כזה מלומד, כזה חכם, כזה מבריק, כזה מנומק, תראו מה הכוזרי, מה החבר אומר לו? אמר לו הכוזרי, רואה אני את דבריך נכוחים. מה זה נכוחים, גפן? לא. יפה, טוב ששאלתי אותך. זה לא נוכח, אלא נכוחים זה...
יפים.
יפים, טובים. בסדר? אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שהרי אני יודע, הרי יודע אני כי נפשי זקה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת הלא הוגד לי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. כלומר, אמרנו את הפעם שעברה.
חלמתי אחרת.
חלמתי אחרת. זו תשובה מוזרה, מה זה חלמתי אחרת? הוא אומר לו, תשמע, אני, וזה עוד פעם, שימו לב, זה התהליך שקורה בעולם, לכל אדם ואדם. הוא אומר לו, גם שאני הגעתי, אני כבר שמה, אני אפשר אמרת. אני הגעתי לזוך נפשי, ואני אדם עמוק, ואני אדם שחי, כן, דייקנו בפתיחה, אני אדם שחי, והלב שלי שלם עם מה שאני עושה, מקריב קורבנות לעבודה זרה שלי, והכל בסדר. ואני מרגיש שלם עם עצמי. אבל משהו בפנים כל הזמן מראה לי שאני לא שלם. ואני אומר לכם עוד פעם, זה תהליך של העולם. העולם, כעולם, האנשים הם כל הזמן מחפשים. הם מחפשים, גם אנשים שחושבים ויש להם תהליכים ויש להם אידיאלים, העולם דוחף אותם אל השלמות הזאת שהם אומרים לעצמם, יש משהו מעבר למה שאני חושב. לא יכול להיות שהכל מתחיל נגמר בעצמי. לא יכול להיות. והתשובה אותי הכי חזקה שיכולה להיות, כי אתם, דיברנו פה שבוע שעבר, אז אמרתם מי אמר שזה נכון, מי אמר שאנחנו עושים זה אמת. זו תשובה גדולה מהחיים, תרתי משמע. למה? אומר לו, תשמע, כל הדיונים שלך זה לא רלוונטי. למה? כי יש דחיפה מעבר לחיים שדוחפת אותי להיות אדם אחר. ואני לא יודע להסביר אותה. יש לי חלום שאומר לי שצריך מעשה רצוי. והחלום הזה זה לא חלום של מלך כוזרים. זה מלך שכל אחד, זה החלום של כל אחד ואחד מאיתנו. ויש לנו חלומות כאלה. העולם חולם כל הזמן להתקדם. מה אני צריך לעשות בעולם הזה? מה... כן, וזה מה שמניע את כל המציאות, לכן יש כוח במלחמות.
יגידו לך לא חולם ולא
נעליים. אז תקשיב, כי הוא חלק את החלום שלו, אבל תראה מה הוא אומר. יש איפה בלא ספק, מעשה הרצוי מצד עצמו. לא מצד כוונת עושהו. יש משהו אובייקטיבי. לא רק איזה, כן? כי אם לא כן, בא לנוצרים ולמוסלמים, אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, כלומר, הנוצרים המוסלמים הם רוב העולם. רוב העולם, מה הוא עושה? נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה ונהג נזירות ופרישות וצם להתפלל. לפי שיטתך, זה לא כאילו, טוב, בסדר, הם משוגעים. לפי שיטתך, אומר, לפי שיטתך המתמטית, הלוגית, הנוצרים המוסלמים היו צריכים כולם לשבת בשלווה. כל אחד מבסוט מעצמו. עוד פעם, זה לא למה הם נלחמים. למה אם המציאות אומרת שכל אחד חי טוב עם עצמו, למה אתה רואה שאנשים לא חיים טוב עם עצמם? כי אם יש מישהו אחד בעולם שלא עושה את המעשה הרצוי, כן, במרכאות, הרצוי לפי שיטתו, הוא מוכן להיהרג על זה. יש דחיפה בעולם להיהרג, להיהרג, למות למען איזשהו אידיאל אלוקי. יש להם טעויות, הם עובדי עבודה זרה הנוצרים, עוד נדבר על זה בהמשך, תדאגו. אבל מה זה מראה? נו, מה אתם אומרים? כל העולם נלחם. נחלי דם נשפחים על זה. על מה? על הוויכוח איך מממשים את המעשה הרצוי. זה הוכחה טובה?
לא.
למה לא?
מסתכל מלחמת העולם השנייה, כולם חילונים למהדרין. בדיוק תקופת ההשכלה וכו', שאנשים חילונים. וגם מיליוני אנשים נהרגו על מלחמות. על שליטה, על כוח, גם מלחמת העולם הראשונה, גם שנייה, בלי שום דת, ואין שום דת שם.
הרב מדבר על ג'יהאד.
עזוב ג'יהאד עכשיו, ג'יהאד זה חדש, זה חדש ישר.
לא ג'יהאד, אז
טוב, אז
זה לא מחייב שנלחמים
דת. מצוין מה שאתה אומר, אני רוצה לומר ככה, בהמשך מה שאמרנו בשיעורים האחרים, יוצא מכאן שבאמת, עצם העובדה שיש מלחמות בעולם, אפילו לא על דת, כן? על מה? על מה אנשים נלחמים? מלחמת העולם הראשונה, נלחמו, אמרו לכם, פרנץ יוזף, הקויסר האוסט-הונגרי, אתה רואה שאנשים מוכנים להקריב את הדבר הכי, הרי לפי הפילוסוף, החיים הם מסגרת הכל. כלומר, אין משהו מעבר לחיים, נכון? החיים הם מסגרת הכל. אז אין שום סיבה בעולם שתקריב את החיים שלך בשביל ערך שלפי דעתך הוא יותר גדול מהחיים. כי אין שום דבר יותר גדול מהחיים, נכון? כלומר, תמיד אני אומר, פשט. אם האדם מוכן למות, כן, על משהו, זה מראה שכל החיים שלו יראו אחרת. למה?
יש לו חשיבות.
כי אם הוא מוכן להכיר את החיים, זאת אומרת שיש משהו שמניע לו את החיים. עכשיו, אז מה אני משווה בין מאבק על אלוקים לבין מאבק על שליטה? זה סוג של דחיפה פנימית שאדם לא יודע להסביר אותה. זה העומק של הפילוסופיה הפסיכולוגית של האדם. האדם מחפש כוח, האדם מחפש שליטה. מאיפה זה בא? זה בא כי יש לו משהו שמנביע אותו, והוא מוכן למות על זה. כי יש לו בעומק, זה קשור לשמונה פרקים שהתחלנו ללמוד שבוע שעבר, כן? זה להבין בכלל מאיפה האדם בכלל זז קדימה בעולם הזה. יש לאדם רצון להופיע דברים גדולים. מאיפה זה בא לו? הוא ילחם עליהם, אם זה על המעשה הרצוי, ואם הוא לא יודע להסביר לעצמו, אז הוא יחפש לעצמו סוג של אלוקים, שהוא יקרא לו כוח, שליטה, כסף. כי הוא מוכן למות בשביל זה. כל הליכה למען מוות היא לא הגיונית. לא הגיונית. שאל אדם רגיל, הוא אומר לך, שמה, אני לא מוכן למות על כלום. חוץ מהכבוד של אמא שלי. כן? חוץ מזה, הכל בסדר. כלומר, האדם פשוט אומר לך, כאילו, אני לא מוכן למות על כלום, כי החיים שלי, האדם שהוא שטחי, למה הוא אוכל... ואדם שיש לו אמביציות, מאיפה האמביציות האלה מגיעות בכלל? אני רוצה לומר, כי הכל, הכל מניע אותנו, הרצון שלנו לגדול. לגדול במה? אנחנו לא יודעים איך להגדיר אותו לפעמים. לרוב לא יודעים להגדיר אותו.
אתה אומר שגם פילוסוף, נגיד, אני בצבא, יש לי חבר במילואים.
הפילוסוף הוא, הפילוסוף הזה, הוא...
גם אותו מניע משהו אלוקי כביכול.
ודאי, ברור, ברור. הרי הוא חנק את האלוקים שלנו, כי הוא רצה להיות משועבד לעצמו. אבל מה שמניע אותו, כאילו, זה שאומר, מה בכלל מניע אותך את השכל הפועל? למה? עכשיו כל היום בסבבה, ואתה עושה כלום. כל המציאות כולה היא, כמו הזמנו כמה וכמה שיעורי אמונה, צריכים להבין, לשנות את הגישה. המציאות כולה מונעת על ידי דחף אלוקי. כל המציאות זזה קדימה כל הזמן. מי ש... זה כמו מנוע. מנוע עובד פול גז. פול גז. אם תחבר אותו להילוך, מה יקרה?
יזוז.
האוטו יזוז. אם אתה לא מחבר אותו להילוך, המנוע לא עובד?
עובד.
רק לא התחברת למנוע. לפעמים חיברת את המנוע ברברס. כלומר, כל העולם יש לו משהו שמניע אותו. כל המציאות כולה. אם אנחנו מתכווננים נכון, מחברים אותו להילוכים נכונים, זזים קדימה. אם להילוכים אחרים, זזים אחורה, לצדדים. כלומר, האדם, קראנו את פעם, האדם מחפש משמעות. בעברית זה נקרא נשמה. מה מניע אותו בכלל לחפש משהו? מה מניע אותו לקום בבוקר? למה לקום בבוקר בכלל? אז הוא לא יודע, אבל הוא קם. יש לו, זה נקרא אינסטינקט, או איך קוראים לזה? שכחתי, נו, יצר החיים, נכון? כולם רוצים לחיות, כולם רוצים לקום בבוקר. רק הוא לא יודע למה הוא קם בבוקר, אז הוא חפש לעצמו סיבות להסביר לעצמו למה הוא קם בבוקר. אז אחד אומר, אני קם בבוקר כדי להרוויח כסף, אחד אומר, אני קם בבוקר כדי להגיע לכבוד, אחד כסף כדי להגיע לתואר, כל אחד נותן לעצמו תשובה למה הוא קם בבוקר, אבל למה באמת הוא קם בבוקר? הוא קם בלי רצון, נכון? פותח עיניים, מתישהו. אם יש לו רצון הוא קם מוקדם, אם אין לו רצון הוא קם מאוחר, בסוף הוא קם, נכון? מה מניע אותו? מה מניע אותו לקום מהמיטה? שימו לב, אנשים דיכאונים לא קמים מהמיטה. סלש, אנשים דיכאונים סלש, לפעמים בחורי ישיבות. כן? יש להם איזה בעיה כזאת.
שמהר"ל אומר, היצר המוגבר ש...
לא פה, פה צולה, כן, שם.
לא, בישיבה אחרת.
כן, שם, ודאי. אז מה אתם אומרים? מה מניע אותנו לקום בבוקר?
גם יש שגרה.
מצוין אתם אומרים, האינסטינקט. מה שמניע את האדם, הוא קם בבוקר, אפילו לא שואל את עצמו. למה האדם רעב? כי הבטן שלו מקרקרת. אני מקרקרת.
כי אלוקים רוצה שהוא
יהיה חי. אתם מבינים מה אני אומר, גיל? האדם קם בבוקר. טבע האדם. מה זה טבע האדם? למה טבע האדם בנוי שהוא כל הזמן רוצה לקום בבוקר? מה?
משהו גדול יותר זה.
משהו גדול מאוד, לא יודע להסביר את זה. נכון? שגרת החיים. מה הוא אומר? דבר. תחכים אותנו, נו. לא, לא להחכים אותנו.
מתבייש.
מתבייש? למה אתה מתבייש? אתה חולק עליהם? תסביר את זה. האדם קם בבוקר, הוא לא...
להסביר את זה,
אין לו מה להסביר את זה, מצוין. אנחנו רוצים, אמרנו אתמול, רוצים להסביר כל דבר בחיים, בעזרת השם, מה שאנחנו יכולים להבין. אז האדם קם בבוקר, למה? כי הקדוש ברוך הוא יקח בו לשמה, מה מניע אותו? כן, מה אומרים? מה
ההבדל הזה רגע בין חיה לבין אדם? אדם לא חיה ורוצה לקום בבוקר, כי כמה?
אינה חינם, אני אומר, אמרנו את זה כבר כמה פעמים בשביל אמונה. כל המציאות כולה, כולה. זה קשה מאוד להבין את זה, אבל אנחנו נעת להתנפים את המושגים.
למה החיה יש לה את ה... אין לה את ה... לא צריכה להעבוד את השם.
מי אמר שחיה לא? כאילו, אתה אומר כל חודש ברכי נפשי, אתה אומר איך כל דבר המציאות עובד את השם. לפי רמתו ולפי שיטתו. כן? לפי היכולת שלו. והלוויתן, זה יצרת לשחק בו. והערים והערים והשפנים והיעלים כולם אומרים שירה. מה זה אומרים שירה? אתה שומעת פעם אותם שרים? אני שומעת אותם עושים כזה מייללים בלילה, כן? ולא בדיוק שהם עושים כוונס, ככה שהם מייללים. אלא מה? אני אומר, אין להם בחירה חופשית, אין להם שכל, אין להם בינה, אבל באמת, 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 כל המציאות כולה, תראו, זה מאוד קשה להבין, אבל אנחנו לאט לאט נפנים את המושגים. אנחנו צריכים להתרגל לראות את המציאות במבט אחר לגמרי. הווה אומר, כל המציאות כולה זה מציאות אורגנית אחת. היום זה קל להבין, היום מדברים על זה כל הזמן. היום כל אחד מבין בפיזיקה שהתנודות פרפר של הפרפר האסיאתי הן מחזיקות את כל תהליך התהודה של כל המציאות כולה. נכון, אמרת את זה בפיזיקה? אז זה נקרא אפקט דופלר, נכון? אפקט הפרפר. אז אתה אומר, מה, באמת פרפר שמה, מה? אתה אומר, תשמע, מי שמסתכל פתאום מתחילים להבין, אנשים לא מסתכלים במיקרו, אלא מסתכלים במקרו. יש מציאות שהכל מאוזן בה, הכל מאוזן בה, זה אומר, היא הרמונית. מה?
מקרו
ומיקרו? מקרו זה בגדול. אנשים מסתכלים כל החיים שלהם בתעלות הקטנות של החיים. מקרו זה גדול. מסתכל על כל המציאות כולה, תגיד, בוא נה, יש כאן מהלך אורגני אחד. כלומר, כל הריאלים שהמציאות מוציאה, קולטים אותם עצמחים. הפוטוסינתזה מאזנת לנו את האוויר. בוא נה, כל המציאות פה היא אורגנית. רק, אומרים לאדם, אתה האדם, רק את תקלקל את האורגניות, נכון? אתה רק יכול להרוס.
לא
המציאות היא אורגנית. מה זה אורגנית? זאת אומרת שיש למציאות יש מהלך אחד. אתם מבינים שכל זה שיקוף, 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 שיקוף של העולם הרוחני שלנו? אנחנו רוצים לומר, המציאות כולה היא הרמונית, היא אורגנית, כן? כולה אומרת שירה. מה זה ברכי נפשי? דוד המלך אומר, כל המציאות כולה, אנחנו לא רואים את זה, אבל אומרים אותנו למבט, איך כל המציאות כולה אומרת שירה. אומרת שירה זה לא שהיא שרה יפה, אוכיל על האל, אלא זה אומר שכולה, כל המציאות כולה, שהיא מגיעה לתוכן הפנימי והיא חיה את החיים שלה בצורה נכונה, היא מבררת שיש מגמה לעולם.
לפי מה שאנחנו אומרים, זה הכל לכולם. זה כאילו, בעבודות השם, נגיד, אם מישהו טועה במשהו מסוים, אז אומר, טוב, כבר טעיתי, בוא נזרוק הכל. כי הכל אורגני, כי הכל מתמזג. אם עכשיו נדפק, מורידים את כל היערות בעולם, העולם מושמע.
נכון.
כי זה הכל כלום, אי אפשר בלי יערות, מצדי האוקיינוס,
אי אפשר בלי יערות. אלף, אין החינם, ברגע שאדם עושה חטא, אחד, כן, כל העולם תלוי בו. זה לא אני, אכפת לי, כן.
לא כל העולם, אני אומר, אפילו בדרך בפרטי, במיקרו, אדם שהוא חוטא, חטאתי, אז אין לי למה להמשיך.
לא, אז תראה, כמו שאמרנו, ברגע שיש זיהום בעולם, העולם מתקן את עצמו.
אבל זו תשובה כזה?
ודאי, או, עלית על חודש התשובה. חטא, זה לא פגם שדפקתי לעצמי עוד יום בגלי דון בגיהנום, כן? זה, שנגיע, נבין מה זה אומר, וזה... אלא מה שאנחנו הולכים להבין פה, וברגע שאני עשיתי חטא, פגמתי בנפשי, פגמתי בחיים שלי. אפשר לתקן את זה, אפשר לאזן את זה, אבל אנחנו כל הזמן חיים ככה, בתוך דבר ככה העולם כולו. בסדר? אני תלחרן. קצת, חץ, אני רואה. אז בכל מקרה, אני אומר, שאני אומר שכל המציאות כולה נדחפת מאיזה תוכן פנימי עמוק, משהו מאוד מאוד עמוק, קשה לקלוט אותו, אבל אני חושב שהיום בהתקדמות המדעית שלנו, בהתקדמות הכימית והביולוגית, שאנשים מבינים איך כל המציאות כולה היא אורגנית, וכל מה שרואים על פני השטח, זה רק...
קצה
הקרחון. זה רק ביטוי, זה רק סימפטום של טוב משהו פנימי שקורה. יש הבנה?
הבנתי למה
אני מנסה לראות את המציאות ולהבין אותה. אני לא ממציא המצאות.
בוודאי, אבל
אני אומר, האם זה ככה בעולם?
איך זה נקרא שהוא כל כך
אורגני?
כן, הוא כל כך מעורב כל דבר שקורה משפע על משהו אחר. מה זה מתבטא בחיים של העבודות השם שלנו שהרב אומר?
אני אומר, אם העולם אורגני ברמה הכימי, ברמה הביולוגית, ברמה הפיזית, קל וחומר, בני של קל וחומר, אני אגיד לך, שנייה רגע, כן? שאנחנו מבינים שכל זה מונע בכלל מתוכן שיש לעולם. זאת אומרת, אם העולם הוא אורגני, הרי במילה וחצי אני אומר, אנחנו חורגים, אבל העבודה זרה, גם המיתולוגיה היוונית וכו', שלך, כן? היא מה? היא כל כך מבטאת מלחמות בין האלים, נכון? מה זה מלחמות בין האלים? זה באמת נחמד, או יש לו קרן, או יש לו אף, או יש לו זה, לא יודע מה, זה אל השמש, זה אל הירח. מה, באמת חושבים שיש כאלה אנשים? מה זה אל השמש? מה זה הדברים האלה? מה, הם כאלה טיפשים? מה אתה אומר?
אל השמש.
יפה מאוד. אז אומר, יש כוח בעולם שנקרא כוח השמש. יש כוח כזה? חזק מאוד, נכון? מחזיק את כל העולם. יפה, יש כוח הירח. יש כוח האהבה, יש כוח השנאה. יש כוח, לא יודע מה, זה עוד אלים יש שמה. מים, זה, מה שאתם לא רוצים. לכל אחד יש שם, בסדר? ובעיקר בסיפורים מה קורה שם, שהרקולס, לא המטור של צהל, הרקולס, כן? הוא נלחם במוישה, לא משה, משה זה מוישה אמת. אבל המלחמה בין האלים, מה מבררת בעומק אצלם? שיש המון כוחות במציאות. וכל כוח הוא באמת נלחם בשני. אין מערכת שלמה במציאות, אין מגמה מעל כולם. והוא אומר, יש שמש, יש ירח, יש אהבה, יש שנאה, יש, אני שואל, יש איזושהי מגמה שכולם ביחד משרתים אותה? יש פה אחדות בדבר הזה? או שיש כאן מלחמה בין כל הכוחות? יש אהבה, יש שנאה, יש ירח וזה, יש המון דברים בעולם, אין שום קשר ביניהם. יש כוחות בני האור ויש בני החושך. יש כוחות השנאה, כוחות האהבה. יש משהו מעל שנותן פה איזשהו הרמוני פה לכל הסיפור הזה. יש פה בכלל הרמוניה? אתם יודעים מה זה תלוי? תלוי בתפיסה הראשונית, האם העולם הוא קדמון או לא. למה? כי אמרנו, אם הוא התחיל... אם הוא התחיל, הוא צועד לאן מגמה, למגמה כלשהי. אז הוא צועד לאן שהוא, ויש לה הכל בעולם הזה, יש לו, הוא נרתם לאיזה הופעה של איזה תוכן שהוא צועד אליו, כי הוא התחיל, ומישהו התחיל אותו כי הוא רצו שהוא התחיל, ואז הוא צועד לאן שהוא. אז כל הדברים האלה הם נרתמים למשימה, ואם העולם הוא קדמון, אין שום מגמה לעולם, אז יש המון כוחות בעולם, ולמה מה קרה שיהיה קשר ביניהם? סתם בתפיסה, בניתוח הפשוט שלך. כל זה היה קשור, רק אני אסגור את הדברים, כל מי שאיבד אותי, כן, שאלנו, כל העולם נלחם. מוסלמים, מה זה? שוגעים, נכון? שם בשקט. אתה יכול להגיד עד מחר שם בשקט, אבל אתה רואה שהמציאות יותר גדולה ממך. כל העולם נלחם. אתה יכול להגיד, שמה, כולם משוגעים, נכון? אבל כולם כאלה, אתה רואה שיש משהו יותר עמוק מה שאתה חושב על החיים האלה. אנשים, רוב העולם, לא כל ההיסטוריה, נלחמו למען תוכן. זה לא הגיוני. אתה פילוסוף שלך, זה לא הגיוני. אז כל הכבוד להערכות החכמות שלך, אבל המציאות אומרת, הפוך ממך. אתם מבינים מה אני אומר?
אתה לא יכול לצייר מצב שבו כולם פציפיסטים כאלה, כולם שוחרי שכל ומוסר.
שנגיע, נדבר. גם הפציפיסטים עושים בלגנים במחסומות ולא יודע איפה. כן, הם גם, הם לא יושבים, אלא מה אכפת לי, קרני, כן, מגיע לזוך שכלי. הם מבחינים את העולם, נכון? תמצא לי אחד שהוא יהיה הפציפיסט האולטימטיבי, שאומר, אני... אתה יודע איפה יש כאלה? יש כאלה בהודו, אלה שמגיעים, שהגיעו למסקנה, זה עוד שיטה נדבר על הפעם, כן? שאומרים שהמגמה של האדם בעולם, יש כאלה הרבה שימצאו את זה גם, כן, לפעמים בעולם הישיבות, סתם. המגמה של האדם בעולם זה הגיע לנירוונה. שמעתם על זה פעם?
כן.
לא שמעתם, טוב, עד שמעו גם. עבודה זרה, עבודה זרה כבדה. אבל יש אנשים בהודו, אנשי הבודה, שמה הם אומרים? המגמת האדם, זה לא הגיע, זה לא לעשות כלום. זה ההערה בעולם הזה. הם הזויים, כן, זה לא הגיוני. האדם אומר, תשמע, תגיע למצב שאתה לא רוצה כלום, אין כזה דבר. יש לכל אדם בעולם רצון שמניע אותו. אני שואל, הוא אומר, מה מניע את הרצון של כל אחד?
הם מתנגדים מהרצון.
בדיוק, אבל רוב העולם, הם רוצים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לרצות? כל אחד רוצה לרצות משהו. אין אחד שלא רוצה לרצות משהו. מה מניע את הרצון לרצות? הרגתי אתכם.
לא, הקיומיות.
מה זה הקיומיות? מה מניע את הקיומיות הזאת? אומר לו הכוזרי, עד מחר צפה לסיפורים. כל העולם נע קדימה באטרף. הם נלחמים, הם... מה זה?
עם פחד, פחד מהנודע.
הפילוסוף רוצה לרדת מהרכב.
מה זה?
זאת אומרת, הפילוסוף רוצה לרדת מהרכב.
נכון, נכון. בואו תראו רק כמו נסיים את הפסקה פה.
למה? אני...
ויצא במערכה וגמה להרוג את חברו, באמינו, כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה. בלחמם זה מאמינים כל אחד מהם כי מותו יזכה לגן עדן. אבל הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. השכל הטהור שלך אומר כמו כל המשוגעים. ולכאורה זה באמת טענה לא שייכת, מה אכפת לנו בכלל מהעולם הכללי הזה, נכון? אלא באמת עצם העובדה שאנחנו רוצים משהו כוללני, שאנשים נלחמים על משהו כוללני, כל העולם נלחם שכולם יאמינו כמוהו, זה גם משהו מעניין, נכון? וההיסטוריה, דורות אחרי דורות, אנשים נלחמים ככה, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לחיים שלי? החיים שלי יכולים להמשיך כרגיל? אז תנו לי 5 דקות, נגמור את הפילוסופים. אמר הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה הרשות להעמית את זולתו. שהרי שניהם מכוונים, אתה מנסה לחיים, זה משהו אומר, נכון, זה באמת לא... לפי שיטתי, לפי התורה שלי, הפילוסופיה, אין שום סיבה שאדם בכלל צריך להרוג את השני. לא שאני פה מעודד הריגות, בסדר? ואני מסתכל על העולם ואני אומר, אני קורא דרך השורות, מה העולם אומר לי? זה שאנשים לאורך כל הדורות נלחמו ומתו למען איזושהי מטרה, זה אומר שיש דחיפה גדולה למטרה. יש דחיפה למעשה רצוי, אז מה אתה מדבר עד מחר על כל הדברים הרוחניים שלך? אמר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה? המאמינים כי העולם נברא, כששי ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש בני אדם. אתם מבינים לך מה כל המשמעות הזאת? מה הוויכוח הזה? אבל לא נברא בשישה ימים, לא נברא, כן נברא, מה זה חשוב עכשיו? אני עכשיו ב-2014, כמו שמישהו אמר לי אתמול. כן, מה זה חשוב מה לפני 2000? מה חשוב? מתי נוצר העולם בכלל? זה לא רלוונטי. אני כאן ועכשיו. הכאן ועכשיו שלך, הוא נגזר מזה האם העולם נברא או לא. בסדר, מה אתם מסתכלים עליהם?
עוררו.
הכאן ועכשיו שלך, מה אתה עושה היום, מחר ואתמול, הוא נגזר מהשאלה הגדולה אם העולם נברא ויש לו מגמה, וזה גם אומר מה המגמה שלי, זאת אומרת, העולם קדמון, תמיד היה, תמיד יהיה, הוא לא זז, אין לי שום אחריות בעולם הזה להזיז משהו, כי העולם לא קשור, הוא יהיה העולם תמיד,
תמיד יהיה. אבל תגיד את זה למישהו שהעולם קדמון.
לא אומר לאף אחד כלום, ספר כוזרי הוא לא ספר בא להחזיר חילונים בתשובה.
לא, לא.
הוא בא לברר לעצמנו מה אנחנו רוצים.
אתה יודע, אתה אומר לו, מה אכפת לנו העולם קדמון הם נברא? מתכלס. הוא יעשה אותו דבר גם מחר וגם בדמול, זה בדיוק מה שעושה היום.
לא נכון, הוא יעשה את מה שהוא עושה אתמול הרבה יותר טוב. כי אם הוא אומר לו, מה אכפת לי, מה אכפת לי, אז הוא לא מבין מה הוא עושה בכלל. מה הוא עושה? הוא עושה מצוות אנשים מלומדה. כמו ילד עד כיתה י"ב. הוא עושה מה שאמור לו לעשות, הוא אומר שצריך לעשות, יש לו אחריות, הוא מרגיש שהוא מניע את העולם קדימה, הוא אומר שלעולם יש מגמה, והוא צריך לעשות משהו בעולם הזה. הוא עושה מה שאמור לו לעשות, לסגור את הפינה שלו בחיים, אתה מבין?
הוא אומר, הקדמון, אז הוא אומר, בכל זאת, המעשה היה נכון.
למה יש מעשה נכון?
למה יש מעשה נכון? אין מטרה לעולם הזה. אז אמור לי לעשות, אז אני עושה.
שאלה זה שאלות.
הרב בתיכון אמר, אז אני עושה, נו,
נו. הרב זה מנקודת הנחה שיהיה מעולם קדמון, אז אני
מטרה. כפי מה שהפילוסוף אומר. תמיד היה, תמיד יהיה, מעולם לא נברא, כי מישהו רצה שהוא ייברא. הבנת?
הרצון של הקדוש
ברוך הוא. זהו שהבנת, כמו שאומרים. מה הבל אבנים? צחוק לא מצחיק עכשיו. טוב. אתה יודע, יש דברים שלא מבינים. אז אם לא מבינים ואומרים שהבל אבלים, זה יותר פדיחה. לא הבנתי, אבל להגיד הבל אבלים, אז אתה אומר, לא יודע מה אמרת, על מה אמרת, אבל אם אתה לא מבין ואתה שותק, אז בסדר. אם אתה אומר, הבל אבלים, אתה אומר, לא הבנתי, ואני חושב לא מבין שאנשים מבינים גם. זה גם הבל אבלים, אתה אומר. טוב. אומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם מי שבני אדם, ואילו הם הפילוסופים רוממו מעלילת הפרטים. אלוקים מדבר עם בני אדם, נכון? נדבר גם על זה בהמשך. מה זה בכלל לדבר עם בני אדם? מה זה אלוקים דיבר עם בני אדם? בואו נשתחרר מהציורים של הגן. מה זה דיבר איתו? איך אלוקים מדבר עם בני אדם?
חלום.
בסדר, עוד מעט נראה מה הבעיה, בסדר, לאט לאט.
אני אתמול דיברתי עם הקדוש ברוך הוא.
זה שאתה מדבר איתו זה בסדר, אבל איך הוא מדבר איתך זה השאלה הגדולה. ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים, לפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת, ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם. והם רק הם דבקים ברוחניים. לפי מה שאתה אומר, רק אתם, כולכם, שכל מהלך בכלל, הכל נובע אצלכם.
אז מה זה תהיה נבואה אצלכם?
לפי שיטתך, זה אנשים שהשכל מנביע אותם, הם חיים כולם ב...
אין הרבה כאלה?
לא. הוא יבר רק ימד הרכב, ויסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע. הדבר זה לא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. לא יודע מה, אמרת דברים נכונים, אבל המציאות אומרת אחרת. בסדר, אז נעמוד בזה. אני אומר לכם, בהתחלה קצת קשה, אני חושב, להבין לעומק, אבל אתם צריכים להתרגל לשפה. אז שני דברים חשובים, להביא ספרים, אנחנו לומדים את מה שכתוב. בסדר? זה לא שיעור שמסתכלים עליו
בורים.
אנחנו לומדים מה שהקוזרי אומר, אי אפשר כל מה לחפף. ואני מקווה שכבר מתחילים להרגיש שכל תשובה פה היא הרבה יותר עמוקה ממה שנראה לנו בפשט. בסדר? ואם אתם חושבים אחרת, תבואו לדבר איתי.
לא, אבל...
Go ahead.